כן, אנחנו שלוש שלמות הן יסודות הנישואים ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 59, הפסקה התחתונה למטה, ישנו היבט. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נברא. יש את זה עדיין בדפים שם או ש... יש את זה עדיין, נכון? וגם מעבר, מה יש מעבר? יש עמוד 60? יש?
כן.
גם 60, יופי. טוב. ישנו היבט נוסף של יכולת ההסתגלות הגבוהה יותר של האישה. אנחנו קצת ברוח חיובית בפרק הזה, בפרקים האלו בכלל, אנחנו לומדים להכיר את טבעה האלוקי של האישה. כלומר, מנסים להבין איזה סגולות, איזה מעלות הניח הקדוש ברוך הוא בנפשה של האישה, סגולות שמכשירות אותה כמובן לתפקידים חשובים בבניין המציאות הפיזי, הנפשי, הרוחני. ראינו כל מעלה כזו היא מעלה מאוד מאוד גדולה, מעלה שיש לה ערך, הייתי אומר, של כמו אבן בחומה, כן? שמבלעדי האבן הזו החומה כולה מתמוטטת. לא יצויר שאנחנו נשמיט את האבן הזו, את הכישרון הנשי הזה, ונחשוב שאפשר בלעדיו, או לחילופין, נחשוב שאפשר למלא אותו, כן? על ידי איזשהו חיקוי זול גברי. איך שגבר עושה את הדבר, הרי שהעולם חרב בלי שום ספק. בלי שום ספק. כך אנחנו מנסים, או מבקשים, להציג פה את מעלותיה של האישה, בלי כחל וסרק. גם מה שאנחנו רואים כרגע זה עדיין מעט ודל, רדוד לעומת ערכם של הדברים באמת. צריך לזכור שמדובר בסוף סוף במעלות אלוקיות, כן? זה לא איזשהו פתרון טכני שבני אדם יצרו, כן? מהנדס או אני יודע, פיזיקאי, זה הכל שטויות. אילו כל חכמי העולם מתקבצים יחד, לא יכולים לברוא יתוש אחד. כמה חוכמה יש ביתוש קטן אחד, כן? אז מה נגיד על אישה שנבראה בצלם אלוקים, והרי היא בעצמה לקוחה מן האיש, מצלע האיש. אז כל מה שאנחנו עושים פה, זה באמת איזשהו, הייתי אומר, לא הייתי קורא לזה אפליה מתקנת, כמו רושם מתקן, כן? או תשובת המשקל, אולי לאווירה הלא מכבדת, שיש לעתים כלפי נשים, מצידם של גברים, כמו שאמרנו, נוטים לראות באישה את, את המין החלש. אנחנו כבר אמרנו שזה לא המין החלש, אלא המין החולש, כן? המין החזק, בהרבה מובנים היא חזקה מאוד. יש עתים ותקופות בהיסטוריה האנושית, שאנשים מתגלות כחזקות והגברים כחלשים, חלשלושים ודלים. התורה וחז"ל בעקבות התורה לא נמנעים מלהפגיש אותנו עם תקופות מביכות כאלו, שהגברים עומדים ומסתכלים בהרצה על המגדלור האדיר שנקרא אישה, בזכות נשים צדקניות נגאל ממצרים. יש עוד הרבה הרבה דוגמאות לזה, ולא סתם התורה עושה את זה, ולא סתם חז"ל מפעם לפעם מציגים לנו, כן, את האישה ב... אומרים, כדי ש... קצת ענווה, מה שנקרא זה. אנחנו גברים, זה נכון, אבל אנחנו לא בלעדיים, כן? לא בלעדיים. זה חלק חשוב מעבודת הנישואים, אגב. כן, אני חושב שאחד מהעבודות המוסריות החשובות של הגבר בעבודת הנישואים, זה להכיר ביתרונה של אישה. כן? להכיר ביתרונה של אישה. איך אמר לי מישהו שככה לא כך כיבד את אשתו, מיד בראשית הנישואין, לא כך כיבד אותה, כן? אפילו במקרים מסוימים, כן? במקרים מסוימים של חולשת דעת גדולה מצידו, הוא אפילו אמר לה, איזה עונש אנש אותי הקדש ברוך הוא שהביא לי אותך, כן? למרות שהיא הולידה לו את בנו, ולמרות שהיא דואגת לו, ואכפת לה ממנו, ומכבד אותו מאוד, למרות זה הוא מצא נכון להגיד לה, שהקדש ברוך הוא העניש אותו, בזה שהוא נתן לו אותה. מזכיר קצת את מי? את האדם הראשון, נכון? האישה שנתת עימדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. אז כך אמר לי אותו חבר. ובכל אופן הדברים השתנו, כן? ברוך השם, והיום הוא אפילו רואה עד כמה היא מיטיבה לו. הוא אמר לי בזו הלשון, היום אני רואה בדברים מסוימים ש... איפה אני ואיפה היא? כלומר, היא משאירה אותי מאחור, מה שנקרא. זה תיקון מאוד גדול. כן, אני כמעט חיבקתי אותה ונשקתי אותו על הראש, על האמירה הזאת, בפרט שאני יודע את המצב האגום שהיה בראשית הנישואין, שעמד באמת על חוט השערה של פירוד, והוא הגיע למצב, יצא מגדר רגיל, שפילי פלאים. טוב, יש לזה סיבה למה איך הוא הגיע לזה, כן? אבל אולי הסיבה היא קצת שייכת לכולנו, כי הגבר תמיד רוצה להיות גבר וחזק. קשה לו להיראות חלש מול אשתו. במילים אחרות, קשה לגבר להודות שהוא צריך משהו מן האישה. גם שהוא מקבל, הוא מתכחש לעובדה שהיא היטיבה לו, שהיא השלימה אותו. כן? הוא יכול לחשב שזה מגיע לו, יכול להמעיט בערך הטובה שהיא עשתה לו. גם בלי זה הייתי יכול להסתדר, גם בלי זה. כמו שאמרתי לאותו שמנמן שרבץ עליי, אתם זוכרים בסיפור שסיפרתי אז באותו קיץ של שנות ה-60, שהייתי ילד בכיתה ד', אז אותו ילד שמן מהכיתה שרבץ עליי ככה ליד כל הבנות כולן, והעליב אותי נורא ופגע בי, כן? פשוט ישב עליי, לא יכולתי לזוז, וירד גשם באותו זמן, ואמרתי לו, אתה מגן עליי מפני הגשם. כאילו ניסיתי למצוא איזושהי סיבה להתפאר עליו. אתה נרתע ואני לא נרתע, הוא עכשיו יושב עליי עם כל הנפח הזה, הוא יושב עליי, ואני מוגן מהשמש, כן? אני, עם הגשם, אני מוגן, כן? אתה נרתע ואני לא נרתע, כך אמרתי לו, להציל את כבודי, ועוד חשבתי שככה אני מציל את כבודי כביכול, כן? אתם זוכרים מה אמרתי לו? עוד בכלל לא כואב לי בהתחלה, אמרתי לו. כן, אז הוא אמר, לא כואב לך? וואו, אם אני יושב פה לפניכם, זו עדות לתחיית המתים, או נס לפחות. אני לא יודע איך נשארתי בחיים, פשוט לא נשמתי איזה דקה וחצי. כן, עשיתי ככה להציל את כבודי בעיני הבנות מיוחד, כולם שמסביב, מסתכלו, ואני ככה מתחת, אומלל, חסר אונים. הם מנסים להציל את כבודנו. אז הרבה פעמים זה גם קורה בזוגיות, שאנחנו מסרבים משום מה. לבוא ולהודות שהאישה שיחקה אותה, בגדול, בגדול, גם מבחינה פיזית לפעמים, גם מבחינה נפשית, כן, מבחינה רוחנית. ואחד התיקונים הגדולים של גבר שמסוגל לבוא ולומר, שיחקת אותה. יש לך תפקיד, יש לך דבר שלי אין, והוא מאוד מאוד נחוץ לזוגיות שלנו, שלמות הבית שלנו, חינוך הילדים שלנו, ודאי וודאי. זה תיקון גדול אצל גברים. כן? לא הרבה גברים, צערנו. לא הרבה, לא צריך להגזים. טוב, זה תיקון גדול של גברים. בואו לנסוק בסטטיסטיקות. תיקון גדול. אז נחזור לענייננו. ישנו היבט נוסף של יכולת הסתגלות, ההסתגלות הגבוהה יותר של האישה. כן, כשדובר על הסתגלויות, מדובר על סגולות בעצם, כן? ההסתגלות היא תוצאה של סגולה. אנחנו מסתגלים כי אנחנו מסוגלים, אנחנו מסוגלים כי אנחנו סגולים. יש בנו איזושהי סגולה. סגולה זה אוצר. סגולה זה דבר שהוא בעל ערך עצמי, כן? מה שנקרא סגולת מלכים. הרי יש דברים ש... מה זה סגולה? סגולה זה דבר שהוא בעל ערך עצמי. למשל, יש דברים שאנחנו שומרים אותם בתוך תיבה. אנחנו שומרים אותם למזכרת. אנחנו לא משתמשים בהם, זה לא עובר לסוחר. זה לא משמש שום פונקציה מעשית. זה רק נמצא בתוך קופסה. למה? הקשר שלי עם הדבר הזה הוא קשר עצמי. הוא קשר שיסודו הוא במקום לא שימושי. הנרות הללו קודש הם. ואין לנו רשות אלא לראותם בלבד. יש דברים שהראייה היא עצם השימוש. ואסור להשתמש. למה? כי השימוש הוא סוג של פירוט שאנחנו מפרטים את הדבר שלא ניתן לפירוט וחלוקה. כן? עכשיו צריך להבין שכל דבר שהאישה מסוגלת או שהאיש מסוגל מקורו ושורשו זה בסגולה, באיזה אוצר רוחני נפשי, כן, שיש בתוכנו. באמת, אוצר מיוחד מינו. שמחתנו, יש לנו דרך לבטא אותו. בעולם הזה אנחנו צריכים להשתמש עם הכוחות שיש בנו. גם הנשמה זה אוצר, ואנחנו מבטאים אותה. אבל מה שאנחנו מבטאים זה כאפס וכאין לעומת מה שנמצא במקור. זאת אומרת, למעשה תמיד זה נשאר סגולה. כל מה שאנחנו מבטאים, כן, כל כוח רוחני, כל כוח נפשי עמוק, כן, שביסודו האלוקי הוא שרוי בתוך נשמתנו, שאנחנו מגלים אותו, למרות שהוא מביא תועלת וברכה גדולה לעולם, אבל אנחנו צריכים לדעת שהחלק הוא לעולם, או סך הכל החלקים של הגילוי, לעולם לא יגיעו למה שנמצא בתוך הכלל. כן? לכן, כשאנחנו מדברים על סגולות, על מסוגלות, כשאנחנו מדברים על מסוגלות, אנחנו מדברים על סגולות. כן? שיורדים עמוק עמוק, כמו שאמרתי מקודם, מוצאים את היכולת הנשית הזו, בעצם, ביסודה ובשורשה, מוצאים אותה בנשמת האישה. נשמה מיוחדת, נשמה נקבית, מיוחד במינה. ישנו היבט נוסף של יכולת ההסתגלות הגבוהה יותר של האישה. למשל, גבר ישוב ביתר קלות לעבודתו הראשונה, לאחר שהופרע על ידי שיחת טלפון. דעתו הכבדה אינו מתירה לו לנתק את קו מחשבתו מן הפעילות המקורית שלו, גם כאשר הוא עוסק בדבר אחר. האישה לעומת זאת, כיוון שעברה לפעילות אחרת, רבים הסיכויים שתשכח במה עסקה קודם לכן. רואים? אומרת, אנחנו דיברנו על המעלה של היכולת להתנתק ולעבור מעיסוק לעיסוק אצל האישה, מכיוון שדעתה כבדה, קלה סליחה, ברגע שהיא נעתקת מא' לב', עכשיו היא בב', וא' היא לא כך זוכרת, כן? או היא לא נמשכת לחזור לפעולה הראשונה, מכיוון שכוח המשיכה של הפעולה הראשונה הוא מאוד חלש, בגלל יכולת הניוד מפעולה לפעולה, כן? היא עוברת מצד לצד, כרגע היא נמצאת פה, כרגע הרגש, כן? הייתי אומר, שואב אותה אל העשייה הזו. מה עם העשייה היא? רושם קטן נשאר ממנה בתוך הנפש. יש לזה השלכות. א', לגבי הזיכרון, שהיא מתקשה לזכור מה היא עשתה שמה. ב', לגבי הכלילות שבה יכולה לחזור לאותה הפעולה. זה יהיה לה קשה לחזור. טוב, זה לא בדיוק ברור למה היא לה קשה. הרי סוף סוף דעתה קלה, אז היא יכולה לחזור לשם. כן? אבל בגלל הניוד, הרושם הנפשי של הפעולה הקודמת, הוא דל. מכיוון שהוא דל, קשה לזכור מה בעצם נעשה שם. מה שאין כן בגבר, שמכיוון שהוא עושה פעולה בהתמקדות חזקה מאוד, כאשר הוא נאלץ לפנות לעיסוק אחר, קל ליותר לחזור לעיסוק הראשון, מכיוון שהוא עשה יותר רושם, יותר רושם על הנפש. כן. טוב, זה, אנחנו עושים להסביר את זה, בהגדרה צריך לראות את ההשלכות של זה בפועל, צריך לראות השלכות בפועל, יש לזה ודאי השלכות ביומיום, בלי שום ספק, אבל הנה זה הבדל נוסף, נחזור על זה רגע עוד פעם נחזור. גבר ישוב ביתר קלות לעבודתו הראשונה, לאחר שהופרה על ידי שיחת טלפון. זאת למה? דעתו הכבדה, הכוונה היא, כן, עוצמת הקישור שלו לדבר שבו הוא עושה, כן, עומק העיון וההתמסרות, כן, וההתייחדות עם הדבר שאותו הוא עושה, מקשה עליו לעבור בקלות לעיסוק אחר, וגם אם הוא נאלץ או אנוס, על פי איזשהו דיבור, לעבור נושא אחר, הרי שהוא שואף לחזור למצב הקודם ולהתייחד עם עוקב הראשונה. אלא אם כן, כוח הכבידה של העיסוק האחר יהיה כל כך עוצמתי, שיקרא אותו מכוח הכבידה של העיסוק הראשון. יש מצבים כאלה, פתאום שומע מקבל טלפון, שהוא זכה במיליון שקל, אז כמובן שהוא לא יזכור כבר שהוא צפה לפני רגע, במשחק הגמר, גרמניה, צרפת. הוא כבר לא יזכור וגם לא ירצה לחזור למסך. זה לא מעניין אותו בכלל. כן. זה ממש לא מעניין אותו. עכשיו הוא יכול לטוס ברגע אחד ולראות את המשחק עצמו, שם בזמן אמת. יש לו כל כך הרבה כסף, נגיד 30 מיליון. אז זה לא כך יעניין אותו. זאת אומרת, כוח הכבידה צריך להיות כל כך חזק, כדי שהוא יקרא מהתנועה שלו סביב המסלול של העיסוק הקודם. כן. מה, סליחה? אולי בהמשך? לא, אני רואה שאין בהמשך דוגמה לזה. אולי מישהו יכול לעזור לדעת מה, כן? מה אתם אומרים? טוב, את ההשלכות ראינו, השאלה, מה התועלת, אתה שואל? מה? השלכות ראינו. מה?
הדברים יותר גדולים. של הקשר, איך זה...
כן, שאלה מעניינת. שאלה מעניינת, כן. צריך לחשוב על זה קצת. איך זה בא לידי ביטוי? לא עולה לי כרגע רעיון, אולי מישהו יכול לחשוב על משהו, לעזור לנו בזה, כן? כרגע לא עולה לי איזשהו רעיון בעניין הזה, כן? אנחנו מנסים כרגע להבין יותר את ההגדרה העקרונית של הדבר, גם להסכים שאכן כך הם פני הדברים, כן? להסכים שכך הם פני הדברים מתוך החוויה, אני מדבר.
אפשר להגיד שזה, כן, כן. עכשיו לגבי המציאות חיים שלה, שהיא יותר קל לעבור למקום אחר, אם היא גדלה באזור מסוים, היא יותר קל לעבור על זה.
זה לא בטוח, זה בכלל לא בטוח, זה לא דוגמה טובה, מכיוון שאם היא גרה במקום מסוים, אז שם דווקא אנחנו בהחלט יכולים לצפות שיהיה לה קשר נפשי עמוק, כן? ועובדה שלאישה קשה יותר לעזוב את בית הוריה. ולכן הלכה פוסקת שבשלושת הרגלים הראשונים, אם האישה אומרת בחג פסח ללכת להוריה והבעל אומר לבית הוריו, הולכים אחרי בית האישה שלושה רגלים לפחות, כן? שלושה רגלים לפחות. הולכים לבית אישה. אז זה לא דוגמה כך טובה. מדובר בעיסוקים, אתה יודע, יומיומיים. כן, יש דברים שנשים נמשכות מאוד מאוד מאוד, ולא קל להם, דעתם הקלה, בכלל לא מסייעת להם, כן, שמה להיפרד או לעזוב או לשנות מקום בקלות. לא זה. צריך לחשוב על זה. לא, לא. עכשיו, מי שרוצה להגיד, נשמח כמובן. אתה רוצה לנדב לנו מידע? שאלה, אז רגע לפני כן, אני רואה שהוא כבר מתאמץ זמן רב.
כן, חבד. לשאול אם זה לא סותר את מה שאמרנו קודם על האישה, שהתכונה שלה זה לעשות כמה דברים במקביל.
לא, זה בדיוק העניין, זה בדיוק מה שמסביר. בגלל שהיא יכולה לעשות כמה דברים במקביל, זה מסביר את קלות הניתוק שלה מנושא לנושא.
כן, אבל קלות הניתוק זה בסדר, אבל לשכוח מה היא עשתה קודם, זה...
כן, כן, אני העליתי את זה במהלך דבריי, זאת אומרת, היינו ערים לדבר הזה, אכן אמרתי, לכאורה זה סתירה, כן, לכאורה זה סתירה. היא יכולה לחזור לעיסוק הקודם, שוב, הבנתי את השאלה שלו? לכאורה זה עומד בסתירה, איך אתה אומר שלא זוכר את העיסוק הקודם? הרי קל לו לעבור מנושא לנושא, אז למה שתשכח את הקודם? למה שתשכח את הקודם? אז שוב, התיינו היא ככה, כן, לא ככה אוהב לפלפל בזה, למען האמת, כן, זה כזה מתמטי כזה. אבל העניין הוא כזה, זאת אומרת, אם היא תצטרך עכשיו, למשל, אם היא עברה מאלף לבית, ועכשיו היא צריכה לעבור מבית לאלף, היא תעבור לאלף. אבל היא תפתח איתו את הקשר מחדש. זאת אומרת, הזיכרון הוא חלש ביחס לאלף. לא תהיה לה בעיה לעבור מבית לאלף חזרה. אותו דבר שהיא נטשה אותו מקודם לטובת בית. אבל הזיכרון שלה מאותו האלף, כן, לפחות לפי מה שכתוב כאן, שוב צריך להושש את הסוגיות האלה ולהבין היטב, כן, אנחנו צריכים להבין את זה. יהיה לה קשה יותר לזכור, כן, מה נעשה שם בעצם, כן, מה היה שם, יהיה לה קשה לזכור דברים, לחזור לשם כן, אבל צריך לפתח את הקשר מחדש. לפי מה שכתוב כאן, לפי מה שכתוב, שוב אני אומר, אני חייב לומר שאני לא רוצה להיות איזה מין כאילו פה שלא. זאת אומרת, הוא אומר כאן דברים שצריך לבדוק אותם. אני אומר, צריך בדיקה. כי קצת קשה לי, הלכה למעשה, אני מסתכל על אשתי, אני כבר זוכר לחיות איתה 34 שנה. היא לא שוכחת. מאלף. גם שהיא נאלצת לעבור לבית, היא לא שוכחת את אלף. היא חוזרת לשם, מתחברת למקום שבו היא הייתה. אולי צריך לחשוב על זה מעט, אולי פעם היא כן ביטאה איזשהו אופי של שכחה, אבל זה גם יכול לקרות לי אגב. לעת אותה אני לא יכול ככה לחתום, להגיד, או, זהו, זה בדיוק, ככה דברים מתרחשים. צריך לבדוק, ההשלכה הזאת היא שהוא גוזר אותה מתוך דברי חז"ל, נשים דעתם קלה, אני הייתי קצת נזהר בה, וקצת בודק אותה קצת יותר, לראות מה המשמעויות המעשיות של הדבר. אבל באופן מתמטי, כן, הגיוני, צריך להסביר כרגע, לפי דבריו, לשיטתו, איך זה יתבטא, המעבר מדבר בדבר, ואופי החזרה לעיסוק הקודם. מה יהיה אופי החזרה? איזה מין חזרה זו תהיה? תהיה חזרה, יכולה לחזור בקלות, אבל תצטרך להתמודד מחדש, כן? עם הקשר לדבר.
זה עדיין קשה, כי אמרנו שיכולת אולי להמשיך את הפעולות שהיא ביצעה, זאת אומרת, אם נביא את הדוגמה של התעסקות במטבח עם הפעולות עם התינוק ולסבל ולקלב ולכל מיני דברים בו זמנית, אז זה לא שהיא מתחילה את הדברים החדש, היא יודעת איפה היא יצרה.
לא, אנחנו מדברים על להמשיך, היא יכולה להמשיך ברמה הטכנית, אבל כנראה שיהיה רבדים שהיא יותר נתקמם, כן? היא יכולה להמשיך את הפעולה הזו, לחזור לאותו מקום טכני ולעשות אותו, אבל כנראה שיש איזשהו, בכל אופן, קושי להתייחד עם רבדים טיפ-טיפה יותר עמוקים, כן? אבל הגבר, מכיוון שהוא כולו היה שקוע בדבר, כנראה שהוא יכול לחזור לרבדים יותר עמוקים בעיסוק הקודם. שוב, לשיטתו, אני לא מהר לאמץ את הדבר הזה, לא מהר, צריך לחשוב על זה, לאט לאט, אני אדבר עם אשתי היום, נשאל מה היא אומרת לעניין הזה, היא באמת מכירה את זה מעצמה, כן, בדרך כלל, הרבה פעמים ככה מביא לה את הדברים שאנחנו לומדים פה, ושואל אותה מה היא אומרת, באמת, מזדהה עם הדברים או לא, יש דברים שהיא מזדהה פחות יותר, יש דברים שלא מזדהה בכלל, יש דברים שדורשים בירור בינינו, בסופו של דבר היא מודה במחצה, או מודה במקצת, אבל צריך לשאול, צריך לברר, צריך לברר, לאט לאט, כן, כן, בבקשה, שאלה, מה? זו השאלה שלך. כיוונתם. כן, דניאל.
איך כל מה שנאמר מתבטא בפועל?
זה מה שאלנו, אנחנו צריכים לחשוב. זה מה ששאל אסף, אנחנו צריכים קצת לחשוב על זה. תראה, קשה לי לחשוב על זה, כיוון שאני לא כך מזוהה מההגדרות האלה. אז קשה לי, אתה מבין? אם הייתי באמת, כמו במקרים אחרים, שההזדהות הייתה הרבה יותר עמוקה, הייתי יכול להגיד מיד דוגמאות מעשיות. אבל פה, בהגדרה הזאת, אני עדיין צריך להתעשת ולהבין על מה הוא מדבר, כדי להביא דוגמאות מעשיות. נהיית אותה. לא ברור לי עדיין כל כך. בסדר? אז בואו נראה הלאה. האישה לעומת זאת, שורה שלישית מלמטה, כיוון שעברה לפעילות אחרת, רבים הסיכויים שתשכח במה עסקה. כן? לא, אז השאלה שלך חוזרת באמת. פה הוא מדבר שתשכח מכל וכל במה עסקה. לא רק תשכח רבדים עמוקים יותר בעיסוק קודם, אלא תשכח מכל וכל במה עסקה. זה קצת שלומיאליות, זה קצת יובל המולבל. לא מתאים ככה להגיד לגבי נשים. לא יודע, לא יודע. נראה שיש מצב שממש נעות מזירה לזירה באופן היסטרי, כן, שנדרש באמת, באמת, לנוע מדבר לדבר, ואז אולי תשכח, אבל לא תמיד המעברים כל כך, כל כך, כן, כל כך סוחפים. בסדר, אז היא פונה רגע לתינוק, בדרך כלל איננו רואות שבדרך כלל, כן, היא חוזרת וחוגרת הסינר וחוזרת לקיור הכלים או להכין את הסלט, לא, איזו שכחה במה היא עסקה, זה עד כדי כך, זה כבר לא מעלה, זה קצת חסרון, הייתי אומר, זה לא... אולי מצבים קיצוניים, אבל... לא, לא, לא. לפחות אין אישה כזאת, אני חייב לומר, למרות שהיא לא פעם עוסקת בשלוש וארבע דברים, רב-קרב. היא בהחלט חוזרת לעיסוקים הקודמים, וביתר התייחדות, וכל בסדר. אני לא... לא ברור לי. והיא לא אישה מיוחדת. לא איזשהו... חד פעמית. בסדר. מבחינה זו, היא לא... אני יודע מה, איזה מחשב על. בסדר. היא חוזרת לעיסוקים בכיף, זוכרת היטב מה שעשתה. אז לא, אם הוא דוחק אותנו, אם הוא דוחק אותנו את הכלל הזה למקרים קיצוניים, כן, כמו שאמרתי, יש עיסוקים רבים בעת ובעונה אחת, אז מה הועילו חכמים תקנתה? עיסוקים, זה יוצא מן הכלל, זה לא מדבר על אופי קבוע של נשים. לא ברור לי. הלאה. דעתה הקלה נותקה. כן? מן העיסוק המקורי, וכעת מרוכזת היא לגמרי בעיסוקה החדש. כרגע היא מנותקן בעיסוקה החדש. טוב, הלגמרי הזה הוא גם לא ברור, גם אם עיסוקה בדבר חדש, הרי שתכונתה מאפשרת לה להתנייד לעיסוק הקודם, או כל עיסוק שיהיה, כן? מרוכזת לגמרי. הלגמרי זה לא כך מתאים למי שדעתה קלה, נכון? מי שדעתה קלה, הלגמרי זה לא כך מתאים. לא כך מתאים. ביטוי לגמרי הוא כבר מזכיר לנו יותר דעת כבידה. כן. בלשון הקודש נקרא ניתוק כזה היסח הדעת, היסח הדעת, משום שהדעת היא הכוח המאפשר לאדם להתרכז פעולה מסוימת, על זה כבר דיברנו, כוח העיון, כוח ההתרכזות, הוא בדעת דווקא. ייתכן שדעתן הקלה הוא הגורם לתופעה המצויה, הנפוצה, שנשים קשה יותר לעמוד בלוח זמנים. טוב, זה אני מאשר. אישה מסוגלת לתכנן לעצמה לוח זמנים, אך מכיוון שהיא נגררת בקלות לפעילויות חדשות, היא עשויה לסטות ממנו, יוצא מגדר רגל. כן? זה דבר שבהחלט יש לו בסיס, יש לו שורש, יש בו אמת גדולה מאוד. כן? בהחלט, בהחלט. כן? בהרבה תחומים ניתן לראות את זה. כן? אפשר לראות את זה, אישה שצריכה לצאת לאיזושהי חתונה, איזושהי אירוע מסוים. כן? אבל יש לה גם צורך להתעסק בדבר אחר. הדבר אחר מושך אותה לשם, ואז... בהחלט יכול להפר לוחות זמנים, התחייבויות, מסגרות. בהחלט, בהחלט. יש בסיס. אך מכיוון שהיא נגררת בקלות לפעילויות חדשות, היא עשויה לסטות ממנו. כן? זאת אומרת, אין דבר שממש ממש מחייב אותה, מכיוון שהדבר הזה הוא בעצם תלוי, לכן אישה גם פטורה מצוות עשה, שהזמן גרמן, זה מאוד אפייני. כי דברים שהזמן גרמן, זה ברגע שמגיע שעה מסוימת ביום, צריך לעשות מצווה. צריך להתרכז בדבר. אסור עכשיו לעסוק בדבר אחר. עסוק במצווה, פטור מן המצווה. אבל אצל אישה אין פטור. למה? כי יש לה כל כך הרבה חיובים, כל כך הרבה דברים שיכולים להתרחש. כן? שאלה אם היא צריכה לפנות, הרי שממילא אין דבר אחד שיכול לחייב אותה. היא ניידת. כן? זה כמו אדם שעוסק בהקמות. כן? הכרתי לא מעט אנשים כאלו. יש אנשים שעוסקים בהקמות. הקמות של כל מיני מוסדות. ויש אנשים שיותר מתאימים, כן? לנהל מוסד במשך הרבה שנים. יש אנשים מקימים מוסד, הולכים למוסד הבא. מקימים, הולכים. זה עוברים כמו דבורה שעוברת מפרח לפרח. כן? שואל הפרח, לוקח את הצוף, עובר לפרח הבא. אופ, ככה עוברים על פני כמה וכמה מאות פרחים ביום. יש אנשים שהם מקימים. נוגעים, מניחים תשתית, מניחים יסודות, אפשר אפשר למצוא אותם בקצה אחר של הארץ, מקימים מוסד אחר. אז מי שבאמת נמצא במצב כזה, מי שיש לו כישרון נפשי כזה, אי אפשר לצפות ולא לחייב אותו, כן? להיות במרחב אחד לאורך זמן. כי נפשו היא נפש מתנודדת, מה שנקרא הנפש המתנודדת לעומת הנפש הקבועה. נפשות מתנודדות הן נפשות שנפשם מושכת אותם לעיסוקים מרובים. אצל אישה ככלל, כישרון הזה מופיע באופן מובנה בתוך הנפש, ולכן אי אפשר לחייב אותו בעיסוק אחד נוסף. כי מאוד יכול להיות שהרגש שלה יצטרך לפנות לעיסוקים אחרים, היא נגררת בקלות, היא עשויה לסטות מלוחות זמנים. פעמים רבות גורמים האיחורים למריבות בבית. מה של האחד מהווה ביטחון עצמי, מה של האחד מהווה רשת ביטחון, אצל האישה מהי רשת הביטחון? רשת הביטחון והרגשת הביטחון שלה זה בידיעה שהיא יכולה לטפל בעת ובעונה אחת בכמה וכמה דברים. כן? אבל בעולם המושגים של הגבר, ההתנהלות הזו היא ההפך הגמור מיישוב הדעת. היא ההפך הגמור מהתחייבות ללוחות זמנים כמו שראינו. אז מה של האחד גורם ביטחון והרגשה נוחה, כן? גמישות נפלאה כזו של אישה, אצל האחר גורם חוסר ביטחון ואי נוחות. הדבר הזה יכול לגרום למריבות בתוך הבית. לא פעם אישה מאחרת לעלות על הרכב ולנסוע לחתונה או לאיזו שמחה אחרת, כן? וזאת למה? כי הופ, פתאום היא זיהתה שהיא לא הוציאה את הלחם המקפיא, וכשהם חוזרים הלחם צריך להיות מופשר כדי שתוכל להכין את הסנדוויצ'ים למחר, כן? הופ, פתאום היא זיהתה שעברה ככה מול המראה וזיהתה שהמטפחת לא מתאימה פתאום, לא לטעמה, לא מתאימה לחצאית, וזה כבר סיבה לסתור את כל הסדר, להתייצב שוב מול המראה ולהתאים או מטפחת לחצאית או חצאית למטפחת. הדבר הזה יכול לארוך בין 5 דקות ל-10 דקות, לפעמים אפילו יותר, והוא יושב כבר בתוך הזה, הוא כבר פתח את המזגן בחורף, חום בחורף, קור בקיץ, והוא מחכה. וכל רגע שהוא ממתין, משמש לו כדי לחשוב מחשבות על האישה הזאת, שכל פעם אחרת התחיל לחשוב על המחשב. ואז שהיא מגיעה לאוטו סוף סוף, ואפילו מעיזה להתנצל, אוי, סליחה, כן, איחרתי, סליחה, אני מצטערת שאתה הייתה, נלצת לחכות וזה. אבל כל פעם זה ככה אותו דבר, והיא נסה לשכנע אותו שהם יגיעו עוד לפני החופה, ואתה תראה, אנחנו נחכה עוד שעה. מנסה לפייס את הגבר עם דעתו הכבדה, שאין לו יכולת להיות קצת גמיש ולהבין שבשביל אישה, מה לי 9, מה לי 9.5? בקלות, כן? זה קשה לו. וזה גורם מריבות. כמובן, המריבות האלה נגרמות כתוצאה מחוסר הבנה טבעה של אישה, שזה נושא הפרק שבו אנחנו עוסקים. כן. אז בואו רגע ננסה להגיע לסוף הפסקה הזאת. אישה מסוגלת לתכנן לעצמה לוח זמנים, אך מכיוון שהיא נגררת בקלות לפעילויות חדשות, היא עשויה לסטות ממנו. פעמים רבות גורמים האיחורים למריבות בבית, ובפרט בערב שבת. למה שואלים 10 תן ערב תן? הדליקו את הנר, כן? שוב, בגלל אותה הסיבה, כן? הצורך לעשות פעולה מסוימת דווקא, כן? זה דבר שהוא קשה לאישה, כי מי יודע אם היא פנויה באותו הזמן לפעולה הזו, מי יודע אם לא נמצאת בהרפתקאות אחרות כרגע. לכן יש צורך להכריז. ישנן פעולות שאת צריכות לעשות בערב שבת לפני, עכשיו, הסרטן, הרבתן, הדליקו את הנר. כן? למה הוא אומר הדליקו? כי הוא יכול לראות בקלות אם הדליקו או לא הדליקו. לגבי הסרטן, הרבתן, זה עניין אחר. לכן צריך להכריז על הדברים האלו, כדי להפנות את תשומת הלב לפעולות ההכרחיות האלו, ולהחזיר את האישה או את בני הבית מהמסעות שלהם בעיסוקים אחרים. פעמים רבות גורמים אחרים מריבות בית, בפרט בערב שבת. אך לו היה הבעל מבין כי איחורים אלה עשויים לנבוע מהדעת המיוחדת שהוענקה לאישה, אולי היה מגיב בצורה רגועה יותר, או שהיה מגלה שיש ערך, כן, ותועלת בהתנהגות שלה. והרבה פעמים נשים מצילות גברים מהגעה מוקדמת לחתונות. אני חייב לומר שב-90% מהוויכוחים שיש לי עם אשתי ביחס לשעת היציאה לחתונות, היא צודקת. 90%? 98%. 98%. האמת שקשה לי קצת להיזכר מתי לאחרונה צדקתי, שזרזתי אותה לצאת לחתונה, והגענו בזמן. פעם אחת איחרנו לחופה, וזה לא בגללה. יצאנו אמנם קצת באיחור, אבל גם אם יוצאים שעה לפני כן, היינו מגיעים באיחור, כי הפקק נורא והיום בהרצליה, כן? והרבה, הרבה איחור לחתונה הזו. כן? הרבה איחור, לא רק אנחנו, גם יקים, איחור לחתונה הזו. כן? ונזכר כרגע, כן? נזכר. דווקא ניסיתי לקחת את הדוגמה הזו בתור ראיה שהפעם צדקתי, אבל פתאום ראיתי שזה בעצם הפקק, הפקק הזה ערך כמעט 3/4 שעה, זה לא משנה באיזשהו עין נגצים. כן, זהו. אז הגעתי לשם, ראו אותי שם, אמרו לי, אוי, קראו לך ברכה שישית, קראו לך ברכה שישית, לא היית? בסדר, הייתי תקוע בפקק. על פרט למקרה הזה, אני חייב לומר, אני מתאמץ כרגע, אני לא יכול להתאמץ כאן עכשיו 10 דקות, אין לנו זמן, אבל אני לא זוכר מתי צדקתי. לא זוכר. אז הרבה פעמים הוא מגלה שדעתה קלה, דווקא זה טובה. זה שפתאום שם משהו על הגז, הורידה משהו מהגז, הוציאה משהו מהמקפיא, או פתאום החליף את המדבר, הכל לטובה, הכל בסדר, אין שום בעיה. נשים שעננות. יש אצל נשים שעננות יוצאת מגדר רגיל. שקט כזה. היכולת הזו לעשות, בלי לחץ, לעשות את הפעולה. כן? גבר. לפעמים, צריך ללמוד מנשים איך להיות יותר רכים, יותר מתמשכים, יותר זורמים עם הזמן. ולפעמים, התכונה הגברית היא חשובה. כדי שהאישה לא תהיה כאיזה מי השילוח שהולכים לאט, כל אצלה לאט לאט. לפעמים יש מקום להתייחדות, לריכוז של הגבר, ללוחות הזמנים של הגבר, יש מקום, כן? התורה כולי, שיווי המשקל. האיזון שבין שני התכונות האלו ומציאת הדרך, איך לחבר אותם יחד ולהוציא מהם את השלמות הזוגית. טוב, נעצור כאן. פעם הבא נתחיל, ביתה של האישה.